טוב באולפן בני הראל, יום הזיכרון לקדושי השואה תשפ"ב. אירועי יום הזיכרון נפתחו אמש בטקס ממלכתי במוזיאון יד ושם בירושלים, במעמד הרבנים הראשיים לישראל, נשיא המדינה, ראש הממשלה וניצולי שואה. בשעה 10 בבוקר תשמע בכל רחבי הארץ צפירה בת 2 דקות. כוחות הביטחון פינו לפנות בוקר תהלוכה שקימו פלסטינים במתחם הר הבית. במהלך התהלוכה פורים ערבים ירו זיקוקים לעבר מתפללים יהודים ברחבת הכותל המערבי וקראו קריאות להשמדת ישראל. יושב ראש עוצמה יהודית חבר הכנסת איתמר בן גביר מגיב לקריאות להשמדת ישראל בהר הבית. הלב מתפלץ, המקום הכי קדוש לעם היהודי והקריאה לחסל את ישראל ביום בו אנו מתייחדים עם 6 המיליונים שנספו בשואה על ידי הנאצים ומבינים עד כמה ישראל על סף אסון. בנט, בר לב ומפקד מחוז ירושלים מכילים שנאה, הסתה וקריאת רצח. אפילו ביום השואה המשטרה לא מסוגלת לבצע מעצרים ולפזר את הפורים. כך בן גביר. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן קרא לקונגרס לאפשר לנשיא ג'ו ביידן לדחות חוק האוסר על ארצות הברית לממן ארגונים בינלאומיים המכירים ברשות הפלסטינית כמדינה, ובכך לאפשר את חזרתה לאונסקו, ארגון החינוך, המדע והתרבות של האום. הפרישה מהארגון פגעה בארצות הברית. אני יכול לומר בביטחון ששותפינו בישראל יתמכו בחזרתנו לארגון, דברי בלינקן. מזכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מצהיר כי יכולתה של איראן להעשיר אורניום השתפרה מאז קריסת הסכם הגרעין. לדבריו, הסוכנות עדיין מנסה לקבל מאיראן תשובות לשאלות בעניין עקבות איראניום מועשר שנמצאו בשלושה אתרים במדינה. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית. היום מעונן חלקית עד בהיר ומורגשת ירידה קלה בטמפרטורות. מחר צפויה עלייה ניכרת במידות החום. בערים ובפנים הארץ יעשה חם ויבש מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקל פרידמן.
בוקר טוב ושלום רב לכם, אנחנו עם מהדורת הבוקר.
מהדורה מיוחדת, בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים.
מהדורת יום השואה.
תשפ"ב.
יום הזיכרון לקדושי השואה. זה המונח שאנחנו משתמשים בו כאן ברדיו כל חי. אנחנו רגע לפני השידור נודה למנהלת האקטואליה אסתי פלד, לאורך שלנו, והמפיק על ראובן, לטכנאי השידור מוטי קורפר, ואנחנו מתחילים.
אתה יודע, זה יום כזה שאפילו פרסומות הן נהוג שביום יום השואה כולם מכבדים אותו.
כן.
ואפילו הטון יותר רגוע, יותר שקט. אלה שבדרך כלל צועקים פוליטיקה בכנסת אומרים שהם לא יעשו את זה.
או שעושים את זה בצורה יותר מתוחכמת. אתה יודע, בין השורות והקיצות ככה ב...
או שמגיעים לנאום אתמול בטקס המרכזי, ותוך כדי שולחים מסרים כאלה ואחרים על ממשלת אחדות, שזה דברים שלא היו מעולם, אבל אם
כבר... זה מה שאמרתי, בצורה קצת יותר נסתרת. אתה יודע, לא עושים את הפוליטיקה בצורה יותר...
בדיוק, אתה ואני קצת מכבדים. יותר בוא נגיד מראש הממשלה.
כנראה.
אבל אני לא יכול להימנע מלהגיד משהו אחד אתמול, אתה יודע, צפיתי טיפה בכמה נאומים, שמעתי את ראש הממשלה מדבר. פעם ראשונה, יש לנו ראש ממשלה, חובש כיפה, סוף סוף במדינת היהודים, ארץ ישראל, יש לנו ראש ממשלה חובש כיפה, מגיע לנאום ביום השואה, שזה, אני לא צריך להסביר בדיוק מה הוא מסמל, לא הזכיר בפעם אחת, את השם, לא הזכיר שום, אפילו איזה פסוק מהמקורות, שום דבר, שום גוון דתי לא נתן, תגיד לי, בשביל מה אנחנו נמצאים שם בכלל? אנחנו במדינת היהודים, אנחנו אחרי השואה, אנחנו מסמנים יום, של הצלה אולי של עם ישראל, לא אולי.
כן.
אז הוא הולך ונועם, הדתי שלנו הולך ונועם, ומזל שאחריו הנשיא הרצוג, שהוא לא איש דתי.
ציטט פסוקים.
ציטט פסוקים, הוא מדבר כן. יפה, מדבר מכובד. מה אני אגיד לך, בנט? אני לא יודע,
הדבר הזה קופץ לכולם. נו. כל בן אדם שרואה ומסתכל על נפתלי בנט, חובש כיפה, עומד ביד ושם, ונותן את הנאום באמת למה... אתה יודע, אי אפשר שלא לא להזכיר את, את הקדוש ברוך הוא, את העניינים הרוחניים בסיפור.
בוודאי, הרי בלי זה לא הייתה, לא הרצי, לא הייתה מדינת ישראל, לא היה כן. כלום. אז לפחות משהו, אתה יודע מה הוא אלוף? הוא אלוף בלעורר שערות אפילו מתוך שינה. בואו, בשעה השנייה, אם נספיק לדבר על...
זה יותר עניין של סייעתא דשמיא, הוא כבר נמצא בשלב הזה, אתה יודע, ש...
זה הסוף, זה הדמדומים.
שהוא צריך מאוד את הסייעתא דשמיא. כרגע זה נראה שזה לא עובד, אני לא יודע אם הוא עושה את זה בכוונה, האמת, אתה יודע, יכול להיות שהוא לא קרא גם את הנאום, והוא לא ידע מה... לקראת מה הוא עומד. בוא נאמר מה יש לנו היום בליינאפ, בעזרת השם שנספיק.
מעבר לענייני יום השואה, שיש לנו כמה וכמה רעיונות בנושא.
אי אפשר לוותר כמובן על הרב לאו, אם כבר אנחנו מזכירים את יום הזיכרון.
אני לא חושב שיש יהודי היום, אני לא חושב שיש יהודי בעולם שמסמל את השואה
יותר
מהרב לאו, האבא הרב הראשי לשעבר. הסיפור שלו ידוע, בגיל 5-6, בעצם הסתיימה מלחמה, שהוא היה בן 5 או 6, הוא דור 37, אם אני לא טועה, לרבנות פה. זה ברור.
סמל, סמל. סמל, גם היום פיזי.
כתב גם ספר, אבל אתה יודע מה הבעיה המרכזית? שאתה, אני, האנשים בגילנו עוד כן מודעים לשואה. אני חושב שהדור, הילדים של היום, בקושי מודעים. בקושי מודעים. זה לא נושא שיחה כמעט אף פעם.
כמעט? כי זה נושא עצוב?
לא יודע אם זה כזה נושא עצוב.
למה לא מלמדים את זה? בצורה יותר מסודרת.
למה לא מלמדים את זה כמו שמלמדים אנגלית? משהו מקצוע חובה. אני חושב שזה דבר חובה.
כי זה לא מקצוע, זה סיפור, זה סיפור היסטורי.
נכון, אבל בבתי הספר, זה ברור שזה סיפור היסטורי. אתה צודק, אולי בספרי היסטוריה ללמד את זה כמשהו חובה. תשמע, בינינו אני אומר לך, אני מכיר על חטא, גם אנחנו, חוץ מיום השואה, לא יצא לנו לדבר על זה. החיים הם דינמיים, יש פוליטיקה, יש אקטואליה, יש, לא חסר מה, יש את החיים עצמם.
כן.
אז לא יוצאנו לדבר על זה. אז אי אפשר בעצם לבוא בטענות לדור היותר צעיר
מאיתנו. כי יותר קל גם לדבר על דברים אחרים, יותר קל לדבר על דברים יותר מסמכים, על דברים שקרו עכשיו ולא על דברים שקרו לפני...
אבל מצד שני, השאלה, אם לא נדבר על זה, הם פשוט ישכחו מזה. אתמול ראיתי, בסך הכל בארץ נשארו 100, אם אני לא טועה, 170 אלף ניצולי שואה. כל חודש, שמע טוב את הנתון, כל חודש מתים, נפטרים לצערנו הרב, הם זקנים כבר. כל חודש נפטרים לצערנו הרב בערך, לא זוכר מה, 40 או 400, השם ישמור.
כן.
ובתוך איזה שנה וחצי לא יהיה פה על פניו, לא יהיה פה ניצולי שואה. אנחנו צריכים את המשיח דחוף, איתי.
נכון.
דחוף.
אבל...
אבל אני אומר שזה, ברגע שגם הם יעלמו, המעט של המעט שנותר, מי יהיה פה בשביל להזכיר לנו את זה? אם לא היום יעשו משהו אולי בחוק.
טוב, אני חושב שמכחישי השואה הם אלו שמזכירים את השואה.
אבל זה בעיה, לאט יש להם במה יותר מדי ויותר מדי, זה אנשים מראים משוגעים, לאט יש להם במה. אם לא יהיה מישהו מנגד, כמו הארגונים האלה יד ושם וכו', אבל בצורה רשמית, יש סיכוי שאיפשהו זה יישכח. ואוי ואבוי אם זה יישכח אחרי כל מה שעברנו.
טוב, אז אנחנו...
האמת שיש לנו עוד גם פוליטיקה קצת בהמשך, אבל...
לא פוליטיקה ממש, אנחנו...
משפט נתניהו זה קצת כן פוליטיקה ממש,
אוקיי.
אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה שם היום, בימים אלו, עם העדות של פילבר. אז זה מתרסק שם לתוך, אבל... אולי בשעה הבאה.
כן, אנחנו... אז יש לנו את הרב לאו, שעוד רגע יהיה איתנו. וכבר דיברנו על המשמעות, יש עוד דבר אחד, דברים שהם בריאותיים, אני חושב שאפשר לדבר גם על חברת שטראוס, זה בהחלט שערה, אני חושב זה משהו הכי גדול בתולדות המדינה.
שערת שטראוס צריך לקרוא לציבור, אני לא יודע איך כל תוכנית לא קוראים לציבור, נא לא לגוע בכלל מוצרי שטראוס, היום בבוקר ראיתי שאפילו מסטיקים, או לא ראיתי את הרשימה המלאה, הייתה לך מקודם, עוגות שלהם בהתחלה דיברו רק על השוקולדים,
חטיפי דגנים, פריחיות מצופות שוקולד, מסטיקים, סוכריות טופי.
טופי, מה קשור אבל סלמונלה בטופי?
לא יודע, כנראה שיש שם איזשהו ביצים.
אולי נדבר בשעה הבאה גם עם...
פתאום אתה קולט איך עושים את המוצרים, מסתבר שגם מסטיקים כנראה עושים את זה, משהו שקשור לביצים.
זה שוקולד.
או לשוקולד.
אני לא יודע. אבל מה שברור הוא ששומר נפשו ירחק משטראוס כיום.
אבל למה דווקא משטראוס? כרגע אצלהם יש את הבעיה.
אצלהם יש בעיה, מה? אנחנו לא חס וחלילה.
אני חושב שזה מראה לנו כמה הם שולטים על השוק. כי אם היה להם רק נישה אחת, אז אתה יודע, זה לא היה כל כך דרמטי.
אגב, סיפר פה האורך כמה דקות לפני השידור, שיש איזה, בתל ציון, אם אני לא טועה, הגיע אתמול משלוח, מסעית של מגנומים. ואני שואל, מה, הם נותנים תרובה, משהו בעייתי, משהו עם סלמונלה, אני לא מבין. קצת תמול, אם הם לא זורקים את זה לפח, מה זה הריקול?
נכון. אולי אתה אומר בעצם, במקום לזרוק לפח, הם מעדיפים להביא
את זה לאנשים, מה אתם עושים תורה? מה, נותנים להבריחים? למי אתם רוצים לעשות חיסול? מה נסגר פה?
כן, באמת מוזר.
אבל באמת צריך לדון על זה לעומק.
אז גם בנושא הזה יהיה איתנו, מי?
כן, יהיה איתנו גם רופא, אם אני לא...
פרופסור צחי גרוסמן. טוב, ספר לנו על ה...
שמריות גם של מי שכן אוכל את זה, ומה קורה לו. בינינו...
עד כמה זה מסוכן.
כן, לא נראה לי שזה כזה מסוכן.
לא בטוח שזה כזה,
אבל... מה יותר מסוכן? זהו הקורונה.
מסתום הקורונה, לא?
מסתום. לכאורה.
לכאורה. טוב.
אז אולי נפנה למרואיין הראשון... והמרכזי שלנו, הבוקר הזה, יום השואה. בוקר טוב לכבוד הרב הראשי לישראל לשעבר, יושב ראש מועצת יד ושם, הרב ישראל מאיר לאו שליטה.
בוקר טוב לכם, שניכם, ולכל המאזינים שלנו ברדיו קול חי.
ביום כזה חשבנו באמת לפתוח דווקא עם כבוד הרב, אני חושב, כולם בעצם, כל עם ישראל יודע שהדמות הכי מזוהה עם השואה, כיום זה בעצם כבודו.
לצערי השרידים הגדולים הלכו לעולמם, או מאוד מאוד הזדקנו ומתקשים בדיבור, ואני נשארתי במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש, אני משתדל, אבל אי אפשר להצליח בזה, כי קשה מאוד לחיות כל הזמן בצל של הנורא הזה.
במהלך השנים, אני יודע, אנחנו כולנו יודעים שכבוד הרב עוסק הרבה בהנצחת השואה, אבל הציבור הכללי פה בישראל, עם הזמן, ובטח אנחנו רואים את הילדים שלנו הקטנים, אין מי שמספיק דוחף להם שלא תשכח מאיתנו השואה הזאת.
שאלה טובה מאוד שכולם מעוררים אותה, ואני נתקל בה לעתים קרובות, מה יהיה, האם עדיין הדור הבא או בעוד כך וכך שנים יזכרו את השואה. אני מאוד אופטימי בנושא הזה. לדעתי השואה תיזכר ולא תשכח לעולם, מכמה סיבות. מוסדות כמו יד ושם או גנזך קידוש השם או לוחמי הגטאות או מסועה יד מרדכי וכל המוזיאונים ברחבי תבל שהולכים בצצים כל שנה מחדש במקומות חדשים, כל אלה לא ייתנו לשכוח. זה א', ב', הספרים היומנים, יש כבר היום רבבות של יומנים וספרים שניצולי שואה שלעת זקנה הלכו וכתבו יומנים וסיפורים, והדברים האלה לא נותנים לשואה להישכח. דבר שלישי, והוא חשוב לא פחות, האנטישמיות שגואה בעולם לא נותנת לנו לשכוח את השואה. אם היינו רוצים להתעלם ולשכוח ולהגיד די, היה לפני 80 שנה כבקירוב, אבל באים כל פעם מחדשים את הביטויים של אנטישמיות, של שנאה, וגם נותנים לביטויים האלה לא פעם גוון מעשי, כמו האסונות האלה בצרפת, בטוליז או בפריז.
בעצם הרב אומר שהשנאת ישראל היא זו שתזכיר לנו כל הזמן את השואה. השאלה אם לא בדרך נהיה גם פוליטיזציה של השואה, כמו שראינו למשל במלחמת אוקראינה רוסיה, שכולם פתאום שם מדברים על השואה, אלה שואה, אלה נאצים.
כן, זה הייתה השגיאה הגדולה לדעתי, אמרתי את זה בשעתו בזמן חי, שגיאה גדולה של נשיא אוקראינה להלכת בכלל להשוות כל מה שהוא עם השואה. אין שום דמיון לנושא הזה, אין שום דבר. ללכת ולקחת בשרת נע רבבות ובסוף מיליונים של אנשים חפים מפשע, זקנים, גברים, נשים וטף, תינוקות, ממש תינוקות, לתוך תאי גזים ולהעלות אחר כך את גביעותיהם בעשן המשרפות בקרמטוריה, להעלות בעשן השמיים. איפה נשמע דבר כזה? למה? בגלל שאתה יהודי או צאצא של יהודים אפילו. בעניין הזה הם לא הקפידו כל כך על מי הוא יהודי. מי שדם בדמו זורם משהו, טיפה של יהודי מלפני שישה דורות, אחת דינו להשמדה, איך אפשר להשוות משהו לשואה? אי אפשר. זו הייתה שגיאה של נשיא אוקראינה, ואני חושב שהעולם קצת נרפא מהניסיון של השואה הזאת. לא צריך להשוות לשום דבר. מספיקה העובדה שהאנטישמיות גוברת ברבבות תופעות במשך השנה על פני כל כדור הארץ. שיודעים את זה, יש מכונים על נושא של המלחמה באנטישמיות שיכולים להגיד לך מספרים מדויקים שלי אין אותם, כמה תופעות אנטישמיות יש שמזכירות את השואה, היא לא תשכח. אתם יודעים מה? התורה אומרת, זכור את אשר עשה לך מלאק, ומסיימת במילים, לא תשכח. זכור זה ציווי, לא תשכח זו מציאות. זה כמו איום מראש, התורה אומרת, לא תשכח, אתה לא תוכל לשכוח, לא ייתנו לך לשכוח, תמיד יזכיר לך המלאק שהוא המלאק, ובידוע שעשיו שונא ליעקב, לכן זה לא ישכח.
בטון שהרב מדבר, ואנחנו נמצאים עכשיו ביום השואה, וביום הזה דווקא בטח כל עם ישראל, בוא נגיד, הרבה יותר מתייחד עם יום השואה, ויותר חושב על זה, אבל הרב, שחי את זה מאז שהוא נולד בעצם, אם הרב מוכן לגלות לנו פה את הרגעים האישיים, הרב חי את הנושא הזה, נגיד גם בלילה, כל יום, חושב על מה שהיה אז, לפי הטון שבדברים, זה נשמע שזה 24/7, הרב חי את זה.
לא. לא, לא, אחרת לא הייתי יכול ללמוד, ולא הייתי יכול ללמד, ולא הייתי יכול להקים משפחה, והיו באמת הרבה כאלה מחבריי משם, או לא כל כך חבריי, אבל מכוון אנשים שהכרתי ופגשתי שם, שלא הקימו משפחות בגלל זה, ושלא ניהלו חיים נורמליים, והיו בצילן של התקפות זעם, ואני לא רוצה לתאר את
לא בשמות. לא פלא.
אני לא פלא, אני לא מאשים אף אחד מהם, אני מבין אותם, לא מצדיק אותם, אבל מבין אותם, אני ברוך השם, אין חלקי עם זה, אני זוכר את השואה, אני חושב, אין יום שלא, ואם אני אזכר, תמיד יזכירו לי, הנה יבוא רדיו
כל יש אחד, ספר, יש גם היום. ספר, של הרב,
יש כן, ספר, כן, כן. ויש סיפורים, ויש דרשות, ויש נאומים, ויש תפקיד, ויש יד ושם, ולא נותנים לי לשכוח, אבל אני לא חי רק את השואה חס ושלום, אני חייב לחיות, אני חייב להתקיים, אני חייב להמשיך את השרשרת של הרבנות במשפחתנו. אבא שלי בלילה האחרון שלו אמר לאחי, שניהם זכרם לברכה, אמר לו, תעשה את כל המאמצים שאם הילד תהיה נס ותשארו בחיים, אם הילד מתכוון אליי, הייתי בן 5, שתמשיכו את השרשרת של הרבנות, ואבא אמר לאחי נפתלי, אני דור 37 ברבנות. 37 זו הגימטריה של המילה לאו, למד על לבב. תדאג שיהיה המשך לשרשרת ואל תנותק השרשרת, הילד הזה חייב, אם ינצל בנס, חייב להמשיך את השרשרת.
אני הקטן מרגיש שמור אביך רואה ורוקד משמחה בשמיים, בלי ספק.
אני מקווה, אתה מבין לי, לבכי מה שאתה אומר עכשיו, אבל אבא אפילו צפה עולה שאני אהיה הדור הראשון, דור ה-38 הראשון בארץ ישראל. כל 37 דורות היו מפוזרים ברחבי אירופה. אני הדור הראשון שקיים, נולד, לא נולד, חי בארץ ישראל, והבנים שלי...
וזכה להיות הרב הראשי לארץ ישראל, והבן של הרב, ובלי עין הרע.
הבנים, כל הבנים בלי עין הרע ברבנות, כולם כבר נולדו בארץ ישראל. אז זה נס גדול היה פה, ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, על שהחייתנו שם, וקיימתנו עד היום הזה.
כן. יצאנו רק מחג הפסח, וזה חג שבו השתחררנו מעבדות, יצאנו מעבדות לחירות, והאם הרב זוכר ככה משהו מהשחרור במחנות? מה הרושם הכי חזק של המעבדות ממחנות הריכוז לחירות?
יש הרבה, קשה מאוד בדקות ספורות כל כך לתאר את כל הרשמים, כי אלה כבר דברים שאני זוכר, הייתי קרוב לגיל 8 בזמן השחרור, ודברים מגיל כזה, במצב כזה, זוכרים לפיוטי פרטיהם. אני זוכר שהרב הצבאי האמריקאי, הרב הרשל שכטר זצ"ל, הניף אותי, מחה, הוא ידע שאני הילד של הרב מפיוטקוב, וחייך אליי כדי לא להבהיל אותי, והוא שואל אותי ביידיש, בן כמה אתה? אמרתי לו, מה זה חשוב בן כמה? אני יותר זקן ממך. הוא חשב שאני לא נורמלי. זאת אומרת, למה אתה חושב שאתה יותר זקן ממני? אמרתי לו, כי אתה מחייך וגם בוכה כמו ילד קטן. אני כבר מזמן לא צחקתי, לא מחייך, ואני גם לבכות הפסקתי. אז תגיד לי, מי יותר זקן משנינו? חשבתי שאני חולם את הסיפור הזה, אבל בעצרת של ניצולי שואה שהייתה באמריקה, בקפיטל סנטר של מרילנד, בשנת 83, בנוכחות נשיא ארצות הברית רונלד ריגן, עמד על הבמה הרב שכטר על ידי וסיפר את הסיפור הזה. וסיפר את הרשעים שהוא פגש את הילד הזה מתוך הרימה של גופות ושל פצועים זועקים ודם ניגר, חיבק אותו, התחיל לבכות ולחייך ולצחוק והכל, וכשנודע לו שאני הבן של יד בפיוטיקו, ניסה לחייך אליי, ואז כל השיחה הזאת שתיארתי לכם זה היה בדקות של השחרור, כשהם נכנסו למחנה בוכנוולד ושחררו אותו.
וואו,
לפני שנסיים, איזה מסר יש היום, יום השואה, איזה מסר יש לרב להביא פה?
לדור הצעיר.
לדור הצעיר, בדיוק. לדור הצעיר, סליחה, אני רוצה להוסיף מילה שלא כמוני, אני ראיתי עוד את סבא וסבתא שלי, אני מצטער שלא חפרתי להם וחקרתי אותם, אבל אני עוד ראיתי אותם עם מספרים על היד, הם היו באושוויץ. לילדים שלי כבר אין סבא וסבתא כאלה.
נכון, אבל כמו שאמרתי קודם, יש ספרים. ויש מקומות שבהם אפשר להתייחד עם זכר השואה, מוזיאונים, חיים טובים בארץ ומחוץ עלה. צריך ללמוד, צריך לדעת שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, אם אין לך כבר זקניך, אתה חייב בכוחות עצמך ללכת לבור, פשוט כדי לקיים את הלא תשכח, לא רק כאיום אלא כציווי, לא תשכח. אסור לנו לשכוח, ומה שיותר נזכור, יש יותר סיכוי ותקווה שאי פעם יימחק הנגף הזה של שנאת ישראל.
אמן.
הרב ישראל מאיר לאו,
ביום כזה זה, אני חושב שזה הכבוד גדול בשבילנו,
זכינו שהרב
ראיין את הרב.
ברוכים תהיו, שנשמע בשורות טובות. רק עכשיו יצאנו מפסח, כימי צאתך בארץ מצרים, הראינו נפלאות.
אמן, תודה רבה.
כל טוב לכם.
תשמע, לראיין את הרב לאו, אני לא חושב שיש מישהו שיכול, יש איזה אמרה, אחריו לא עולים לדבר, איך זה עובד?
כן, אחרי ביבי ואחרי הרב לאו.
כן, לגמרי.
ידוע.
אבל אין היום, אני לא חושב שיש עוד יהודי היום, ברמה שלו בטח, שמייצג את השואה ואת כל מה שאפשר להפיק, ואת כל הלקחים שאפשר להפיק מהשואה.
ויודע לתאר ולדבר אותה, אתה יודע, בצורה כזאת, כמו שהרב לאו עושה את זה. טוב, אתה יודע, אין
הרבה מה להוסיף
אחר. אבל
באמת, אבל תשמע, אבל באמת הרב לאו זכה, תשמע, להקים משפחה כזאת לתפארת, ניצול שואה, שהוא ובנה ובני בנה בלי עין הרע, כולם בתפקידי רבנות בצורה כזאת או אחרת.
שמת לב שהעניין הזה זה גרם לו ככה...
תשמע, אבל זה באמת, זה הישג סי, אני לא חושב שיש איזה משפחה, משפחה מפוארת לכל הדעות.
נכון, נכון, משפחה ש... טוב, עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור רוברט רוזט, היסטוריון בכיר במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם.
כן, בוקר טוב לכם, ואני גם אומר, לדבר אחרי הרב לאו זה לא דבר פשוט.
לגמרי, לגמרי, ובטח ובטח בהקשרים של יום השואה.
כן.
הלו?
כן, כן, הוא איתנו.
כן,
כן. האמת שרציתי לפתוח איתך דווקא בניצולים. אתה מכיר, אתה בעצם היסטוריון בכיר, יודע בדיוק אולי את המספר שלהם כיום, ומי מטפל בהם, והאם הם עדיין איפשהו מקבלים עדיין מגרמניה פיצויים כאלה או אחרים?
כן, לפי המספרים החדשים שאני גם ראיתי בתקשורת בימים האחרונים, יש כ-160 אלף ניצולי שואה בארץ, יש עוד עשרות אלפים ברחבי העולם, וכן, הפיצויים עדיין יש כמובן, ואפילו יוכיבו את העניין הזה בשנים האחרונות, לכלול עוד קצת קבוצות שהיו קצת בדיונים בעבר, גם אצלנו בארץ ישראל, יש כל מיני הטבות לניצולים ודברים, קצת בא באיחור אפשר להגיד, חלק מהם, אבל דואגים. בכל זאת יש עדיין ברור שיש ניצולים במקומות רחוקים יותר שקשה להם, ואנחנו קיבלנו עכשיו סיפורים של ניצולים שנרצחו במלחמה באוקראינה למשל, אז זה לא שכל אחד מקבל...
ראיתי אפילו שהגיעו איזה שלושה או חמישה יהודים מאוקראינה, גם ניצולי שואה מבוגרים מאוד.
כן, יש עדיין, אבל סך הכל, הנה הרב לאו, הוא בין הצעירים. הוא הילד שהוא שוחרר. וזה פשוט הטבע שלנו, שהניצולים, מי שאצלנו כבר היום מאוד מבוגרים, והם היו ילדים ונוער שם, ומהלך הזמן יהיו פחות ופחות, כי זה פשוט הטבע.
יש שאלה שעולה כל הזמן באופן קבוע כמעט, זה הסוגיה הזאת שאתה יודע, בסוף אנחנו מתרחקים מהשואה, והניצולים, בעצם האנשים שהיו שם, והם העדים של כל מה שקרה, הולכים ונעלמים, ועד כמה מטריד אותנו כעם, ואותכם כעד ושם, הדבר הזה, אתה יודע, שאנחנו אולי נשכח יותר, אולי לא נצליח לזכור.
אז אני חושב, ואני מאוד מקווה שלא נשכח, יש לנו כמאה אלף עדויות בפורמטים שונים, כולל בווידאו ואבל גם אודיו וגם בכתב וזיכרונות, אז יש לנו את המילים של העדים האלה, שאפשר להשתמש בהם ומשתמשים בהם בעבודה חינוכית ובטח במחקר. וזה נכון שהחוויה המיידית לשמוע ניצול מדבר ומספר, לא יהיה לנו את החוויה המיידית, אבל בצד שני, כל הכלים החינוכיים מתפתחים כל הזמן.
אבל ברשותך, כן. מה עושים בשביל שנזכור את זה כל השנה, לא רק ביום השואה? הרי מילא אני ואיתי, שהוא השדרן פה שלצידי, אנחנו קצת יותר מבוגרים, אנחנו יכולים, אנחנו עוד זוכרים מה שההורים סיפרו לנו, או מה שקצת הרגשנו וחווינו, אבל הילדים שלנו, הם הרבה יותר רחוקים מזה.
זה נכון, יש את הבעיה שזה עובר להיות היסטוריה אולי, אבל אני חושב שאנחנו עושים פעילות שוב חינוכית מאוד גדולה, כולל עם, אנחנו ביד בשם, יש לנו מחלקה שעובדת עם העולם החרדי, בין היתר, כדי לנסות להנחיל וללמד, וזה צריך להיות חינוך. זיכרון חייב להיות ביחד עם ידע וחינוך, הם צריכים לבוא ביחד, אתה לא יכול לזכור משהו שאתה לא יודע עליו, ולכן הצד החינוכי כאן צריך להיות חזק ולהתחזק, ואמצעים, כל האמצעים ברשותנו, כדי לחזק את החינוך.
אבל מה זאת אומרת כל האמצעים ברשותנו? בבתי הספר, במקצוע ההיסטוריה, לומדים, זה מקצוע חובה שלומדים על, על השואה?
יש חלק של ההיסטוריה בבתי ספר בארץ, שזה על השואה. וכל הרשתות עצמאיות, אני לא בדיוק יודע מה קורה, אבל אני כן יודע שאנחנו ביד ושם מנסים לעבוד, להתאים תוכניות לקהילות השונות שלנו בארץ, שילמדו את זה. וזה לפי ההנהגה של, של בתי ספר, לקחת את ההחלטה בבתי ספר פרטיים יותר, שכן רוצים להכניס את זה, ולהיות בטוח שלא רק איזה שעה בשנה, אלא שמלמדים את זה. ומלמדים את זה באופן יסודי, שיבינו את האירועים, ויתמודדו עם כל השאלות הקשות, שיש הרבה שאלות קשות.
מעבר לזיכרון שאנחנו, שאתם דואגים כמובן, שכולם יזכרו, אבל אתם עושים משהו לרווחת, יד ושם, אני שואל, עושים משהו לרווחת הניצולים.
או שמתמקדים בזיכרון עצמו.
או רק בזיכרון. עושים משהו היום גם, דואגים להם.
לא, האמת שזה לא חלק של האחריות של יד ושם. אנחנו ביד ושם עובדים ביחד, עם המשרדים הממשלתיים שעוסקים בזה, מתייעצים לנו כל מיני סוגיות ודברים, אבל אנחנו לא עוסקים בזה באופן ישיר, זה באמת לא תחת האחריות שלנו כמוסד.
יש,
אבל
יש.
כמובן אנחנו אומרים שחייבים לעשות את זה את הרשויות, כמו...
אבל אתה יודע, להגיד זה לא מספיק.
אני לא רוצה להגיד אם זה מספיק או לא, אבל מגדירים אחריות בעולם, ו... ובמקרה זה לא תחת האחריות שלנו
כמובן. כן. אני חייב לשאול אותך, כהיסטוריון בכיר, האם יש עדיין דברים שמתחדשים לנו בנושא הזה של השואה, כמו סיפורים חדשים שפתאום מגלים, או שאנחנו כבר לכאורה יודעים את הרוב הגדול או את הכל, אתה יודע, יומנים, חושב... יומנים שפתאום ימצאו.
כן, יש כל הזמן דברים חדשים, קודם כל. ויש עדיין הרבה תיעוד כמו יומנים ודברים אחרים בידיים פרטיות, שעוד הגיע למקומות כמו יד ושם או מוסדות אחרים. ובאמת יש דברים. במיוחד שמסתכלים על הבן אדם היחיד או המשפחה, לומדים כל הזמן פרטים חשובים. היושב ראש שלנו דני דיין מספר על זה שאנחנו בסופו של דבר רוצים לדעת כמה שיותר על כל ששת המיליון שנספו, וכל הניצולים להכיר את הסיפורים שלהם. זאת לא אומרת שזה משנה את ההבנה הכללית שלנו בגדול כבר, אבל עדיין לומדים דברים חדשים כל הזמן, ואנחנו מבינים קצת יותר טוב כל מיני סוגיות. אני לומד כל הזמן, ואני עוסק בזה 42 שנה. אני חושב שכל יום אני לומד דברים חדשים, שמוסיפים עוד איזה פריט לידע שלי על הנושא.
אז על השאלה הבאה אני בטוח שתוכל לענות לנו, האם יש עדיין פושעים נאצים שמסתובבים חיים?
ברור שיש, אבל בני כמה הם, הם הניצולים, הם היו נוער וילדים, והם כבר בשנות ה-80 ו-90, פושעים שהם היו בני 20 או 30, אפשר להבין שכמעט...
אז מה, יש להם חוק התיישנות, שאני אבין מה... אז מה אם הם בני 80-90?
לא, זה לא בדיוק חוק התיישנות, כי עדיין יש מקומות שמדי פעם אנחנו שומעים ששמים מישהו, מנסים לשפוט מישהו, אבל החבר'ה האלה בני 90 פלוס בדרך כלל, והרבה בעיות עם זה, ולא מעט הם מתים לפני שמשהו קורה, פשוט זה באמת הסוף רק בגלל הטבע. ועצם העניין שהביאו רק מעט מהפושעים למשפט, זאת עובדה, הביאו מעט יחסית.
כן. טוב, שאלה לסיום, שאני חייב לשאול עליך אישית, איך זה לחיות כל היום? הרי בסוף אנחנו כבר בעולם אחר, אתה יודע, במובן מסוים, והשואה היא זיכרון. יש כאלה שיותר חזק אצלם, יש כאלה שפחות, אבל לחיות כל היום סביב הנושא הזה של השואה, עד כמה זה משפיע עליך בחיים ביום יום?
טוב, זו שאלה לא פשוטה. אני כן. באמת עוסק בזה, אני בן 66 ועוסק בזה
עד מגיל 120.
20 בערך. בערך מגיל 20. אז הרבה שנים אני עוסק בזה. קודם כל זה עניין של שליחות ומחויבות. אני גם בצד של האבא וסבתא דור שני אפשר לקרוא לי, וזה חשוב לי, ותמיד רציתי להבין מה קרה להם, וזה מה שהכניס אותי לנושא הזה שהייתי כבן 20, ופשוט חושבים, זה חשוב. אז אתה עובד בזה, אני משתדר בערב, כשאני גומר את יום העבודה, לא להתעסק בזה כמה שאני יכול, זה לא תמיד נכון, כי עולם הזום, העולם התקשורת היום גם מכניס אותנו להרצאות לילה ודיונים בלילה.
כן, גם מעבר לשעות העבודה.
וכל מיני כן. דברים, אין סוף יום עבודה. אבל מנסים לתברר מזה כמה אפשר, אבל כיוון שזה כל כך חשוב, עושים את זה, וזה לא כל כך שונה מרופא שעוסק בדברים שלו, או כל אחד שעוסק בדברים לא פשוטים בעולם שלנו, אבל מרגיש שליחות במה שהם עושים, ואני חושב החברים שלי ביד ושם, כולנו מרגישים את השליחות הזאת.
השליחות חשובה מאוד.
דוקטור
רוברט רוזט.
רוזט, היסטוריון בכיר במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
בוקר טוב.
ובוא נגיד בוקר טוב.
ליעקב חגואל.
יו"ר ההסתדרות הציונית.
יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, יושב ראש בפועל של הסוכנות היהודית. גם אתם חלק נכבד מהעבודה שלכם. זה בעצם לחבר את הציבור בעולם למדינת ישראל,
להילחם, השואה להילחם אפילו באנטישמיות בעולם.
כן, כן, זה בהחלט אחת המטרות של הארגון שלכם. עד כמה אתה חושב שאתם עושים את זה טוב יותר בשנים האלה של 2022?
בעובדות, כל שנה בעשור האחרון ישנם יותר מקרי אנטישמיות אלימה כל שנה מהשנה שקדמה לה. אלה העובדות. העולם הוא יותר אנטישמי, העולם הוא יותר אלים אנטישמי, ויותר ויותר לא פשוט להיות יהודי בגולה בשנים האחרונות. לא פשוט להסתובב עם כיפה, לא פשוט לקבוע מזוזה מתחת לפתח הבית, מחוץ לפתח הבית, סליחה. לא פשוט לדבר עברית.
בסוגריים אני חייב לציין שיש לי חבר בצרפת שסיפר לי ממש בשבוע שעבר שהם הורידו לאחרונה את המזוזות מהבית, אנשים דתיים, הורידו את המזוזות מהבית, כמובן רב אמר להם, מהסיבה הזאת של האנטישמיות.
אני לצערי רואה את התופעה הזאת בעשור האחרון, רוב הבתים שאני הולך אליהם, ואני הולך הרבה באירופה, המזוזות במקרה הטוב נמצאים בחלק הפנימי, של הפתח, מה שאנחנו יודעים שלא בדיוק זה מה שנהוג אצלנו.
כן. טוב, אז זה חלק מהעניין, אתה אומר שבעצם לזכור ולהילחם באנטישמיות, הרב לאו אמר כאן מקודם שהאנטישמיות היא זו שגורמת לנו בעצם לזכור יותר, כי אנחנו זוכרים למה רוצים להרוג אותנו גם, וניסו גם לעשות את זה עד היום. ובאיזה דרכים אתם היום משתמשים שאולי הם הרבה יותר מתוחכמות, או אתה יודע, על מנת להפיץ ולזכור את הנושא הזה של השואה, של המיליונים שנהרגו ונטבחו?
אני אומר קודם כל שאנחנו לפני כ-10 ימים ישבנו כולנו אל שולחן הסדר ואמרנו שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני חושב שבדור שלנו, שזה דור שהולכים ונעלמים שורדי השואה, וכמעט וכבר אין אנשים שאנחנו יודעים לשמוע מהם מגוף ראשון את הזוועה שעברה על עם ישראל, מצווה עלינו לקחת על עצמנו שבאמת בכל דור ודור אנחנו נדע לספר לחוש מה זה היה שורד שואה, מה קרה בשואה הרועה, ולהעביר את זה לבנינו, לבני בנינו, לשכנינו ולעמים האחרים. וזו אחריות גדולה מאוד שצריכה להיות על עצמנו, כי אנחנו צריכים לזכור שאת אותה שואה הרועה הזאת ישנם גורמים אדירים שמנסים לטשטש, שמנסים להמעיט, שמנסים לזלזל בעצם זה שהייתה שואה. אין ספק שהמעשים האלה לבדם הם מעשים אנטישמיים. זו אנטישמיות לשמה לומר שלא הייתה שואה, זו אנטישמיות לשמה לנסות לזלזל באותה שואה הרועה. ואנחנו בהקשרים האלה נאבקים מאוד גם מול הקהילות היהודיות ברוח גבית שלנו, לעבוד מול הממשל בכל מדינה ומדינה. אתם יודעים למשל שישנם בתי ספר, אפילו בארצות הברית, שבתוכנית הלימודים שלהם לא מלמדים על השואה. אז אם ילד שעובר תוכנית לימודים
פלא שאחר כך קמים מכחישי שואה,
אני חייב להבין איך זה עובד. הרי בסוף הם מדברים על מלחמת העולם הראשונה ועל מלחמת העולם השנייה, מה הם מספרים שם? אני מניח שהם מדברים,
הם מדלגים עליהם. זה בכלל לא אומרים שזה נגד יהודים, מה אתה רוצה?
חבר'ה, לפני 80 שנה במלחמה עצמה, מה היה העניין? היה העניין, הם התעסקו בלהפגיז אחד את השני, הם יכלו להפגיז את הערובות באושוויץ, הם היו שם, הם הפגיזו 4 קילומטר משם, והם בחרו לא, כי זה לא היעד שלהם, היעד שלהם זה הם ביניהם, זה שנרצחים מאות אלפי יהודים, מיליוני יהודים מתחת לאפם, זה לא עניין אותם. בואו נפקח עיניים.
תגיד לי, יעקב חגואל, אתה מכהן היום כיור בפועל של הסוכנות היהודית.
אמת.
ובסוכנות היהודית יש קשר ישיר אולי לניצולי שואה? אתם עוזרים להם מעבר לרק, אתה יודע, כמו שאתה אומר, ואמרו את זה גם לפנינו נציגים מיד ושם, הם יותר שלא תשכח השואה. אבל האם עושים משהו גם לאלה שניצלו?
למסכנים
האלה, ל-160-170 אלף איש שעדיין חיים בארץ, ניצולי שואה?
א', אנחנו לא מתייחסים רק על ה-160-170 אלף איש, אנחנו מתייחסים על ה-300 אלף איש. למה ה-300 אלף איש?
כל העולם.
כי אנחנו ארגון עולמי, כן? ואנחנו עובדים מול כל יהודי ברחבי העולם, ואני אספר לכם שאתמול נחתה פה טיסה, שהיו בה 9 שורדי שואה שאנחנו במבצע הצלה הוצאנו מתוך אוקראינה, העברנו לפולין, דאגנו לעזור להם לייצב את עצמם והבאנו אותם לכאן. אנחנו דרך אגב בחודשיים האחרונים הבאנו לכאן לארצה כ-150 שורדי שואה ששעו בקרבות באוקראינה, שהם זוכרים את אותם הפגזות של אותה מלחמת העולם השנייה שדיברנו עליהם לפני רגע, כן? והם היום, אנחנו, סוכנות יהודית וארגונים יהודיים אחרים איתנו, הצלחנו להוציא אותם מתוך התופת ואלינו אותם ארץ.
ואיפה הם נמצאים פה בארץ?
חלקם, מי שקשיר וטוב בבתי מלון ובמשפחות שלהם, ויש לנו אפילו את התשעה האלה שהבאנו אתמול, אלה תשעה שהבאנו אותם ישירות למוסדות סיעודיים.
אז אנחנו רואים
פעילות. רק נאמר שכמובן בשיתוף פעולה עם ממשלת ישראל, משרד העלייה והקליטה, משרד
הבריאות, שר החוץ עזר קצת?
שר החוץ, אנחנו, אני אומר...
אתמול בטקס הוא לא היה.
יקירי, בלי ציניות, בלי ציניות, אני אומר לך שבחודשיים האחרונים, עם ישראל נרתם כולו, בלי זרמים ובלי עדות ובלי מפלגות ובלי עניינים, אנחנו פה במבצע הצלה של העם היהודי שקורה כרגע על אדמת אירופה.
כן. נקווה שתמשיכו לעשות דברים
רק
טובים.
רק דברים טובים. תודה רבה לך, אמן. יעקב חגואל.
יעקב חגואל.
ראש הסתדרות הציונית העולמית. ויור בפועל של הסוכנות היהודית.
תודה.
תודה רבה ורק בשורות טובות.
אמן. תשמע.
כן.
הוא אומנם זרק פה בלי ציניות, אבל בינינו... אתמול היה גם...
אני חושב שזו הציניות, לא להגיע לטקס, אתה שר החוץ.
בדיוק.
מה חשבת שאתה?
אתה לא מתבייש?
לא, הוא שלח סרטון.
על שר החוץ צריך להגיד שהוא ציני.
הוא שלח סרטון אבל, כן?
טוב, כנראה הוא עשו בו איזה חופשה משפחתית או משהו. בדיוק.
שנה שעברה...
הוא בטעות גם
שמה. שנה שעברה ביום השואה הוא היה בארצות הברית. אבל אז הוא אמר, מקורביו, שזה בגלל ביבי. הוא לא רוצה לבוא איפה שביבי נמצא, משהו כזה.
עד עכשיו
לא. אבל ביבי עכשיו לא נמצא. תמיד משהו די מוזר הסיפור הזה. אבל לא משנה, בסדר, התרגלנו, האמת שאצל יאיר לפיד לא שואלים שאלות. Okay. שולח בוואטסאפ סרטון, זה מספיק.
לגמרי.
למרות זאת, שאני חושב שהוא, בגלל שהוא בן לניצולי שואה, אתה יודע, לטומי ו... אז כאילו שהוא יותר לגיטימציה לעשות את זה.
נכון.
שנייה, לא, אבל יש לו יותר לגיטימציה שלא יצעקו עליו.
שלא יצעקו עליו.
כן, אם הוא היה איזה סתם, אתה יודע, היו קוראים לו איזה מישהו אחר, אז זה יכול להיות שהתוצאה הייתה שונה. עכשיו אני רוצה
להפתיע אנחנו הולכים לראיין את הרב הראשי, הרב אשר לנדו, הוא הרב, בעיקרון, אני מכיר אותו, הוא הרב של בית כנסת שאני מתפלל לישראל הצעיר, אבל כולם מכירים אותו, מעבר לעברו כרב צבאי, הוא הרב של המכון המשפטי אבו כביר. שנה שעברה בזמנים האלה, דיברו איתו, בלג בעומר, הוא היה מרואיין מבוקש, ועוד מעט תשמע
עבודה קשה, לא בטוח שעל הזמן.
למה אתה יודע בדיוק?
הרב אשר לנדו, בוקר טוב.
בוקר טוב, איתי, בוקר טוב, ינקלה, בוקר טוב לכל המאזינים.
אז בוקר טוב, כבוד הרב, ובעצם אולי דווקא זה מתאים, יום השואה היום, וכולם ככה באווירה רצינית ואבל ובצדק, ואנחנו גם למעשה בדיוק אוטוטו שנה לאסון הקשה שהיה במירון. העבודה של הרב למעשה באבו כביר, אז קודם כל הייתי רוצה לשמוע מהרב איך הרב רואה את יום השואה במסגרת העבודה.
אני אפתח כך, אני חיים אשר לנדו, קרוי על שם סבי רבי אשר ברוך לנדו, שהשם מקום דמו, שנרצח בשואה בתאריך י"א אייר תש"ב, אפריל 1942, בגלל שתי סיבות. אחת, כי הוא היה יהודי, כמו כל נרצחי השואה. אבל הסיבה השנייה, הוא היה ראש הקהילה הצעיר בפולין באותה תקופה, והיה לו כלים לעזור להרבה מאוד יהודים, והנאצים שהיו שם הבכירים לא סבלו את זה שהוא עזר לאחרים, ורצחו אותו על עצם זה שהוא עזר לאנשים. על העוצמה הזאת שיהודים עוזרים אחד לשני, על עצם זה רצחו אותו. הנאצים המשיכו את המורשת של המצרים. מי שזוכר, קראנו רק בליל הסדר בגדה את הפסוק, ויראו אותנו המצרים ויענונו. לכאורה היה צריך לכתוב שם, ויראו לנו המצרים. מה זה ויראו אותנו המצרים? הפשט הוא שהמצרים עשו אותנו רעים. מינו שוטרים יהודים שיציקו לעובדים היהודים. הנאצים הלכו באותו דרך, מינו את הקפואים והמשיכו באותה דרך של לעשות רע ולגרום לאנשים היהודים להיות רעים. ואחד הלקחים הגדולים שאנחנו זכינו בעם ישראל היום, ואנחנו גם במשפחה שלי ברוך השם זכינו אבי מורי, אבי יהודה לנדו, רב של צפון תל אביב, ששרד את השואה בגיל אפס ורצו להרוג אותו כמה וכמה פעמים, הנחילו לנו לא...
מתי הוא עלה לארץ?
הוא עלה לארץ ב-44, תפשין ד'
בן כמה הוא היה?
בן 5.
ילד
קטן, והנחילו לנו את המורשת שבמקום לעשות רע אחד לשני אנחנו צריכים לעשות טוב אחד לשני. אם ניקח את אירוע מירון, את אסון מירון, ונסתכל לרגע על ההשלכה שלו, אני חושב שמי שהיה שם וראה את שני התהליכים, גם את התהליך של הטיפול בקדושים, במירון עצמו, על ידי מתנדבי זקה ועל ידי מתנדבי מדה, ואני אומר לכם, אני הייתי שם, הייתי שם מלפנות בוקר, וליוויתי את כל מה שנעשה שם בצורה מאוד מאוד מסודרת, באיזה יחס של כבוד, באיזה רצינות, באיזה עוצמה, לטפל ולחסות ולדאוג לכבוד המת, בהתנדבות מלא, אף אחד לא מכיר את אף אחד באותו נקודת זמן, ובהמשך...
בעניין הזה, דווקא בעניין הזה רציתי לשאול את הרב, הרי חלק מההרוגים, זכרונם לברכה, אחד מהם היה אחיין של הרב.
כן, לצערנו הרב, אחד מנחם אשר, רבי מנחם אשר.
ומתי הרב זיהה אותו? מתי, באיזה שלב הרב רואה שזה אחיין שלו?
בסביבות השעה 7:00, אנחנו עוברים שם טיק טיק של כל אחד מהאנשים, מנסים לראות מה יש להם בכיסים, הוא בין הבודדים שהיה להם תעודת זהות בכיס, וכשמוציאים את תעודת זהות ואני רואה את זה, ואני גם מכיר ויודע שהמשפחה מחפשת אותו, כי כל הלילה דיברו איתי, אתה שם, תנסה לאתר אותו, תעזור לנו, וכן, ואז נופל עליי לא רק להיות מזהה שלו, אלא גם לבשר לצערנו הרב
למשפחה. איך הרב יכל להמשיך לעבוד באותו, לעבור אחרי זה לנפטר אחר? איך אפשר בכלל לנתק את הרגשות
תוך כדי העבודה?
זה עוצמות שהקדוש ברוך הוא נותן בנקודת הזמן. אני אגיד את זה ככה אולי, שאני אגיד שהתרפאתי עד היום מהאירועים האלה, אני לא חושב, אני אספר לכם אנקדוטה מאוד קטנה, בכל המועד האחרון, פסח, אני ככל שנה נוסע למירון במשך הסיור הצפוני שלי, והגענו לשם, אתם יודעים, בכניסה למנהרה, למערה של רבי שמעון, יש את העמדת קפה בצד שמאל שמה, והבן שלי הקטן אומר לי, אבא, בוא, לא נשתה פה, כי יש מקום חדש. אני אומר לו, איפה המקום החדש? הוא לוקח אותי לגדר שמאחורי המערה, איפה שפעם היה שתי, איפה שהשתי בלך שמה, אומר לו, יש פה למטה בית כנסת, ושם יש חדר קפה הרבה יותר טוב. ואני רואה את זה שמה, ומול עיניי צפים ועומדים באותו רגע, בדיוק בבית הכנסת הזה, שם ריכזו את 40 הגופות, 40 הקדושים, שם עומדים הרכבים של זקה, ומוכנים לקחת אותם אחרי זה למכון, ושם זיהיתי את האחיין שלי, את מנחם אשר זקבר, זיכרונו לברכה, שם הייתי שם במשך כ-3 שעות באותו יום, עם 40 גופות בחדר, זה סתם סיטואציה שקשה מאוד.
רק לחשוב עליה, רק לחשוב על זה, זה מטורף.
מה הרב עשה באותם רגעים? הרב הודיע את זה למשפחה, או שהרב...
אני יודעתי קודם כל באישור כמובן, דיברתי עם האיש משטרה שהיה שם, אני כמובן הודעתי לאשתי, ואחרי זה חיברתי לאירוע את גיסי רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ', שהוא גם כן דוד, וביחד עשינו את אני טלפונית והוא כבר פיזית, הוא הגיע לשם פיזית בני המשפחה, וביחד הובלנו את המהלך הזה של הבשורה הנוראה הזאת.
דיברת על הסיטואציה של לעמוד, אתה מכיר עוד אירוע כזה שהיית חלק בו, אתה יודע, בסוף גם היית רב צבאי, השתתפת במבצעים צבאיים.
כל יום הרב רואה מתים, כל יום הרב רואה גופות.
אבל גם מדובר פה בכמות ובאירוע שהוא אירוע חריג, זה לא תאונה, אתה יודע. לא, אבל אני מניח שהרב ראה איזה פיגוע או משהו כזה, זה אירוע אחר.
זה אירוע אחר. אני הייתי בפיגוע ארמון הנציב, טיפלתי בהרוגים של פיגוע ארמון הנציב, טיפלתי בהרוגים כבר כראש ענף זיהוי וקבורה, טיפלתי בהרוגים של מבצעים כאלה ותאונות אימונים כאלה ובצהל וכמובן אירועים אחרים. אני אגיד את האמת, עמד לי זכותי, ממש כחודש לפני שפרשתי מהשירות הצבאי, עשינו אימון לאירוע רב נפגעים בצהל, ואומנם ברוך השם חס וחלילה שלא יהיה ושלא נפתח פה, אבל לא היו גופות, אבל כן
פרשנו
קרוב ל-50 מלונקות עם סמיכות שדימו אירוע כזה בחדר גדול, ועשינו מה שנקרא תרגיל שאיך מטפלים בכזה מסה בבת אחת. כשנכנסתי לחדר בבית הכנסת וראיתי את 40 הגופות, 40 הקדושים של מירון, עמד לי מול העיניים בדיוק האולם של הטיפול בתרגיל הזה, ובאיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא נותן מנגנון, שהמנגנון הזה בעצם נותן לנו כלים להתנתק. אני אומרת, אני גם לא יצאתי ללוויה, אני המשכתי לעבוד במכון ביום שישי אחרי שהוצאנו לוויה, והמשכתי לעבוד,
אם זה ממש נכון, עד לא שבת, נכון. ממש עד שבת, הרי היה גופות שלו זו עד שבת, לא?
כן.
אני הגעתי הביתה אחרי הצפצוף בליל שבת, ובצאת שבת מיד יצאתי חזרה, כי הגופות שהמשכנו לזהות, הגופה האחרונה זיהינו אותה במוצאי שבת בסביבות 12 וחצי בלילה. אגב, זה סתם אירוע מעניין, השרה עומר ינקלביץ', השרה לשעבר כמובן, שהייתה שרת התפוצות, זה היה מישהו מחוץ לארץ שקיבלה תמונה, של אחד האנשים דרך חוץ לארץ, שלחה את זה דרך אחד העוזרים שלה אליי, ואני עירבתי את הרופא שהיה אחראי, הראיתי לו את התמונה, והוא באופן מקצועי, אני חייב לומר, באמת הרופאים התנהלו במסירות ומקצועיות מיוחד במינה, מדד כל מיני מדדים, ואומר לי, תשמע, יש סיכוי שזה הוא, סיכוי גבוה אפילו, בוא נעשה עוד בדיקה, עשינו עוד בדיקה, אומר לי, אני כבר קרוב לוודאי אפילו שזה הוא, אפשר להביא מישהו שמכיר אותו לזהות, הזמנתי את המשגיח של אותו בנוח, אותו קדוש משבט מיר, הם הגיעו ב-12 וחצי בלילה, ואחרי שנתנו להם את הנתונים והראינו להם, הם זיהו אותו, ואז יכולנו גם להוציא אותו אחרון בעצם לקבועה.
זאת אומרת, יש שלב שהמשפחה יודעת ש-50% זה הוא ו-50% זה לא,
והם מחכים,
או שהם מחכים עד שיהיה איזה תשובה סופית, ואז אומרים כן, זה הוא או לא הוא.
אני אומר ככה, אני לא הייתי בתוך בני המשפחות, אבל הייתי חלק מבני המשפחות. למשפחות שהיו שם היה כנראה לא 50%, אלא יותר מ-50% סבירות שהקרוב שלהם נפטר ונמצא אצלנו במכון וממתין לזיהוי. הכללים אצלנו הם מאוד ברורים. בסוף צריך להבין שאנחנו גוף מסודר, גוף רפואי מסודר, ממלכתי, שלא פותח עכשיו 45 נפטרים, ואומר לכל אחד בוא תבחר לך את מי שאתה חושב שזה שלך. אלא עושים תהליך מקדים, שהתהליך המקדים הזה בא ומשייך נהדר לגופה או למנוח או לחלל, בכל מיני תהליכים, או שיש איזה סימן עליו איזשהו צלקת, או איזשהו שירית ניתוח, או שהיה לנו תמודה מזהה שקרובה לזה, או שאנחנו יכולנו להציג תמונה, לחלק מהקדושי מירון, עד מצב הפנים היה בכזה שיכולנו להציג תמונה, לפי סבירות מסוימת שהיה לנו לבני משפחה, כמובן לא לכולם, אלא לבני המשפחה הספציפיים, או אחד או שניים, שהיה אפשרי. זאת אומרת, מי שחיפש ילדים, אז יכולנו להציג לו ילדים. מי שחיפש מבוגרים, אז פחות או יותר לפי גיל וכדומה. ורק אחרי שהיה לנו את הנתון הזה, שזה סבירות של 90% פלוס, נכנסנו את בני המשפחות לתהליך של זיהוי בהיכרות אישית. ועם כל זה, אני אומר, היה לנו פעם אחת או פעמיים, שהכנסנו בני משפחות, אחרי שהם כבר ראו תמונה ואמרו שזה כנראה הקרוב שלהם, ובסוף זה לא היה קרוב שלהם.
בעניין הזה, אבל רציתי לשאול את הרב, אתה יודע, הרב, שאנחנו כולם, הציבור באופן כללי, שומע כל פעם על המכון המשפטי ועל זה שהם מנתחים גופות, החרדים לא אוהבים את זה, ואני רק רוצה לדעת, למה באמת, אם זה תורם לפענוח, אז למה באמת מתנגדים לניתוחי מתים?
אז אני אתחיל הפוך, סיכמנו עכשיו בשנת 2021, בשנת 2021 הגיעו למכון מעל 1900 מנוחים, פחות מ-350 ניתוחים היו במכון. זאת אומרת, אם תעשו את החשבון, פחות מ-20% ניתוחות מכלל המנוחים שהגיעו למכון.
אבל הרב רואה בעיה הלכתית בלנתח, אם זה תורם לפענוח,
תלוי מה המטרה.
מאוד תלוי מה הסיבה. צריך להבין שבסוף אנחנו, המכון לרפואה משפטית, הוא קבלן של דרישה של גוף מסוים. בדרך כלל זה גוף המשטרה והפרקליטות, ולפעמים גופים אחרים כמו המשפחה. כשהחקירה היא חקירה לצורך פענוח של רצח או פיגוע, שנדרש להוציא קליה או נדרש בשביל להרשיע את הפושע, בתהליך מסוים נדרשת נתיחה כדי להוכיח שהוא באמת היה רוצח, כתב פרד שמזן מנויר בך זכרונו לברכה וגם הציץ אליעזר שהנתיחה מותרת במידת הצורך כמובן כדי לשמר את כבוד המת כמה שאפשר. ואז אנחנו דואגים באמת פה במכון בשיתוף שלי ויחד עם כל הרופאים וברוך השם באמת עושים את זה לצורה מצוינת לעשות את הנתיחה באמתם לצורך.
הרב נמצא אישית בניתוחים האלה?
רק שנייה אחת, okay. כשהנתיחה היא רק בשביל לדעת את סיבת המוות שאין לזה שום השלכה, שמה אין יותר הלכתי לנבל את הגופה לצורך נתיחה. איפה נמצא בעצם נקודת האמצע? נקודת האמצע היא שלפעמים על ידי נתיחה אפשר לזהות מחלת רקע, שהמחלת רקע הזו יכולה להשפיע ולהציל בני משפחה נוספים. כלומר, לפעמים, למשל, היה לנו לאחרונה איזשהו אירוע, ש שנפטר אדם צעיר, ובנתיחה התגלה שיש לו איזשהו בעיה לבבית, היה לו איזו בעיה לבבית שגרמה למוות, והבעיה לבבית הזאת היא תורשתית. כלומר, סביר להניח שאם יש לו את זה, יש סבירות מסוימת שיש את זה גם לאחיו ואחרותיו, ואולי גם לילדיו, וכמובן שהלכנו והודענו למשפחות. פה ישנה מחלוקת הלכתית גדולה, האם הנתיחה הזו מותרת או לא. יש פוסקים שסוברים שרק כאשר החולה לפנינו, כלומר אנחנו כרגע עושים נתיחה של מת בשביל להציל חולה שלפנינו, זה מותר. וישנם פוסקים שאומרים שלא, שגם עצם זה שזה מציל חיים, זה גם זה מותר. ופה יש פולמוס הלכתי וכל אחד ואחד בקהילתו ולפי רבותיו.
לפני...
מה ששאלת, לא שמעתי את השאלה קודם.
שאלתי אם הרב פיזית נמצא בניתוחים האלה.
כאשר נדרש על ידי בני משפחה, או על ידי בית משפט, שאני אין נוכח, אז אני פיזית נוכח, כן, זה לא חוויה מרנינה, אבל היא חוויה לימודית.
אז לגמרי לא מרנינה, ובעניין הזה אני חוזר טיפה אחורה, כי הרב ענה על איך זה לראות כל כך הרבה גופות לצערנו הרב, אבל למעשה... במי שפיגעו, אם נגיד אולי לא באסון מירון, אני לא יודע מה היה המצב, אני גם לא רוצה אפילו לדעת מה היה בדיוק מצב ההרוגים, אבל אנשים בסוף מגיעים עם חלקי איברים, במראות מאוד קשים. איך את זה שורדים הרב וכל אנשי המכון? זה יום אחרי יום, יש תאונות קשות, יש, לא חסר בה.
אני מנסה מאוד מאוד לבדל את עצמי לעולם, וגם הרופאים פה עובדים באותה שיטה, לעולם הלא רגשי. זה קשה. אני אגיד לכם שכשרואים פה תינוק שמגיע למכון, או ילד קטן שמגיע למכון כתוצאה מטביעה, או כתוצאה מחניקה, או כתוצאה ממוות בעריסה וכדומה, הלב מתפלץ, הלב כואב מאוד מאוד. אני מאוד מנסה ועוד משתדל, לא לקחתי את הדברים הביתה, אני ממש משתדל
הרב, אני יכול להעיד שהרב עושה את זה בהצלחה מרובה, כל שבת הרב בבית כנסת בדרשה נראה כמו מלאך, לא כמו מישהו שחזר מאבו כביר.
מה שמוביל אותי בחיים זה הדרך שאני יכול לעשות טוב לאנשים, זה מה שמוביל אותי, וכאן אני נמצא, אני נמצא פה בשביל לעשות טוב לאנשים, גם לכבוד המת, ועוד יותר טוב למשפחות, ועם עצם זה שאני נמצא פה עושה שקט לאיזשהו משפחה בדרך, והיה זה שכרי, בטח ובטח שמצליחים להוביל מהלכים של, ובאמת יש פה רופאים שמקדמים כל מיני תהליכי בדיקות סיטי מתקדמים כדי למנוע ולהגיע לממצאים שצריך בלי נתיחה או בלי פתיחה וכדומה, אז בטח ובטח שאני מרגיש עם זה סיפוק אדיר, ואני תמיד לוקח לעצמי את הסיפוק לראש ולא את הטראומה. וכשאני חוזר הביתה ושואלים אותי נו איך היה, אז ברוך השם היום הצלחתי לשלוח עוד נפטר לקבורה מוקדם ממה שציפו קודם, אז וקבר ועשינו חסד עם המת וחסד עם החי, ולשם אני לוקח את הדברים, שם אני רואה את זה. יש לי פה גוף שמסייע מאוד בידינו במכון, שזה זקה תל אביב, שבאמת עושה לנו פה גם בית ספר בחסד וגם סיוע גדול, גם באסון מירון הם עזרו לנו מאוד, ועם זה אנחנו חיים, לוקחים את זה לפרופורציות
האלה. לא סתם הדבר הזה נקרא חסד של אמת. זה ממש ככה. אמת? זה חסד של אמת, כי פשוטו. אני מניח שאין רבים שהיו רוצים להתחלף איתך בעבודה, ואין רבים שגם אם היו מתחלפים, היו שורדים בעבודה שלך.
היו יכולים להצליח בדיוק, זה לא פשוט.
ולכן אני...
יום אחרי יום.
כן, זה פשוט חסד של אמת ממש.
הרב אשר לנדו, רב המכון המשפטי אבו כביר, תודה רבה.
תודה רבה ובוקר טוב.
שנזכה שהקדוש ברוך הוא ימשיך להציל אותנו מיד כל אויבינו כמו ששרנו בפסח, ונזכה כבר בעזרת השם לגבורה ולגאולה האמיתית לעם ישראל.
אמן.
ולהמשך יום טוב.
תודה, תודה.
תודה רבה.
תשמע, אני חושב על ה...
לא, זה רעיון, לא עשינו הרבה זמן רעיון מסוג כזה.
שמתחבר גם ליום וגם לנושא.
וגם, כשאני חושב על זה, אז תשמע, לראות מתים כל יום, נפטרים, השם ישמור, כל יום, והרגשות מתקעים.
אני אומר לך, ינקלה, זה החסד של אמת. אין לנו יכולת, אני לא מאמין שבן אדם, אתה יודע, מהשורה, מה שנקרא, יכול לעבוד או שמתרגלים, לא יודע. שלא נדע.
צריך כוחות מיוחדים, בלי ספק.
אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו. נהיה כאן בשעה הבאה, נודה למנהלת האקטואליה אסתי פלד, לעורך והמפיק אייל ראובן, לטכנאי השידור מוטי קופפר, נפגש אחרי החדשות.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. חדשות כל חי, השעה 9:00.